ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, התחלנו בשבוע שעבר, העברנו שיעור מבוא, אני לא יודע אם כל מי שהיה היה, וגם עם כל מי שסליחה, עם כל מי שנמצא היה גם בשבוע שעבר, אבל העברנו שיעור מבוא על לימודי אגדה, על מקומם, על חשיבותם, על הבנתנו בעניין הזה, וחילקנו גם תוכנית עבודה, מה בעזרת השם אנחנו רוצים להספיק בחורף הזה. אני מקווה שלכולם יש את זה ויעקבו, האם באמת אנחנו עומדים בזה, ומי שאין אז יש פה. ובעזרת השם אנחנו היום במוצאי שבת לך לך, ואנחנו רוצים לעמוד בלימוד האגדה שקבענו. קראנו לזה ענייני התנהגות, איך אדם צריך להתנהג בביתו ובמשפחתו, מה הוא צריך לעשות, מה ראוי שהוא יעשה. אז זו הגמרא שלפנינו. אז כרגיל נקרא אותה, היא מתחלקת לכמה חלקים, ונראה מה אנחנו יכולים לדלות מתוך העניין הזה, מה אפשר להבין, מה אפשר לראות. אז הגמרא נמצאת בדף ו עמוד ב, היא גולשת גם לדף ז עמוד א, וכתוב בה כך: אמר רב חסדא, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. אי אפשר לחנך, אי אפשר להתנהג בתקיפות. זה לא נכון עם תלמידים, זה לא נכון בבית. ילדים ותלמידים זה בגדול לפי חז"ל אותו דבר. ולעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. ושימו לב שהדגש הוא לעולם. זאת אומרת, אנחנו נראה בהמשך בדברי עיון יעקב במקור מספר 5, שלעולם הכוונה היא גם אם הוא רואה משהו שמאוד מפריע לו, לעולם, לא כתוב פה טוב רק אם הם עושים דברים פשוטים שהם לא בסדר, אבל אם הם עושים משהו, אלא לעולם זה תמיד. זאת אומרת שאדם ישים לב לעניין הזה. והראיה של הגמרא, וזה למעשה האגדה הקודמת, שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתרה, והפילה כמה רבבות מישראל. אמר רב יהודה אמר רב, כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלוש עבירות: גילוי עריות ושפיכות דמים. וכולם מצפים שיופיע פה עבודה זרה, אבל כתוב פה חילול שבת, נראה בהמשך למה. אמר רב בר בר חנה, עד אמרי רבנן שלושה דברים. זו גמרא במסכת שבת, בדף למד עמוד א', עד אמרי רבנן שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. שימו לב ששני הדברים הראשונים הם בסימן שאלה, והדבר השלישי הוא רואה אותו, הוא רואה אם הדליקו את הנר, אם איסרו או ערבו הוא לא יודע, אז הוא שואל, אז הוא אומר הדליקו את הנר, הוא רואה שהנר לא דולק. צריך לממרין ובניחותא, זאת אומרת, אל תלחיץ את האנשים, הכל ברוגע. למה? כי איכי דלקבלו מיני, כדי שבאמת יקשיבו ויקבלו את הדברים הללו. אמר רב אשי, אנא לא שמיע לי עד רבא בר בר חנה. זאת אומרת, אני לא שמעתי את המימרה של רבא בר בר חנה שצריך לומר את הדברים בניחותא, וקיימתיה מסברה. בכל אופן הבנתי מעצמי שככה צריך להתנהג, זה היה דרך החינוך הנאותה. אמר רבי עבר, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. התחלנו עם רב חסדא, מסיימים רבי עבר, אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שהרי אדם גדול הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והאכילו דבר גדול. ומנו, מי זה האדם הגדול הזה? רבי חנינא בן גמליאל, אכילו סל כדעתך? מה הפשט? הביא אותו לידי תקלה, הוא אכל איזה דבר שאסור? אשתא, כתוב הרי על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, אשתא בעין טעם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם לא כל שכן, אלא ביקשו להאכילו דבר גדול. ומי מי הוא? עבר מן החי. וממילא צריך להיזהר מזה מאוד, שכנראה רבי חנינא בן גמליאל הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, וממילא הייתה ואמינה על איזושהי תקלה. זאת האגדה השנייה במסכת גיטין. האגדה הראשונה מופיעה לפניה, עוסקת בענייני צניעות. לא חשבתי שמתאים שנעסוק בה פה ברבים, ולמעשה, כפי שמצוין בדף שחילקנו, זה מבחינת העין יעקב, זה עוד בית. העין יעקב מחלק את האגדות לפי העניין, וזה מה שמופיע שם בעניין הזה. כל אחד רואה, יש פה כמה מימרות, אבל הכל, יש פה נושא איך ראוי ואיך צריך האדם להתנהג. עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. אנחנו יודעים עד כמה מילה מיותרת יכולה להפיל עולם שלם, עד כמה צריך להיזהר בדברים האלה. ומסתבר שזה גם, זה בתוך הבית, זה בתוך בית המדרש, זה בתוך החיים הכי הכי קרובים שלנו, שלפעמים אדם עושה כל מיני פעולות, ובסוף במקום להביא תיקון הוא מביא קלקול. במקום לעשות דברים חיוביים נוצרים דברים שליליים, וכל המימרות שיש פה זה האיסוף שלהם. עכשיו ציינתי פה בצד מקבילות לחלקים השונים בהגדה הזו. אז יש בילקוט שמעוני, יש בבבלי, הנושא של בהמתם של צדיקים זה גמרא ביבמות, גמרא בכתובות, בחולי. זאת אומרת, אין את כל הסיפור הזה כאן. הגמרא באה וסדרה ואספה את כל העניין, ואנחנו בעזרת השם נראה דבר דבור על אופניו. אז קודם כל, על מה אנחנו מדברים פה? יש פה ריבוי של שמות החכמים שנזכרו בהגדה הזאת. אנחנו מתחילים ברב חיסדה, עוברים לרב יהודה, ממשיכים ברב, רבא בר בר חנה, רב אשי, רבי אבהו, רבי חנינא בן גמליאל. אין לנו הרבה אגדתות שאנחנו לומדים על השולחן הזה, שכל כך הרבה שמות של חכמים נזכרו בהם. אז זה, כי יש פה באמת אוסף של כל מיני פרטים שהתקבצו כולם לעניין אחד. אז כמה פרטים כדי שנבין על איזה תקופה ועל איזה מקום. כמובן שמלבד רבי חנינא בן גמליאל, אנחנו מדברים על המוראים. תקופת המוראים היא תקופה של כ-200 שנה. מונים 5 דורות של המוראים בארץ ישראל ו-7 דורות של המוראים בבבל. ואנחנו מדברים על רב חיסדה, הוא מגדולי המוראי בבל בדור השני והשלישי. הגמרא גם מספרת בחגיגה בין כמה הוא היה כשהוא נפטר בגיל 92, אגב איזשהו עניין. הוא היה ממשפחת כהנים, תלמידו של רב. יש כמה וכמה סיפורים שבכוח התפילה שלו ירד גשם, ענייני דיומה. רב יהודה הוא מהמוראי בבל בדור השני, יסד את ישיבת פומפדיטה, תלמידם של רב שמואל. הוא מכונה, וזה גם למדנו פה כמה פעמים, הוא מכונה שיננה, כי הוא היה שנון, הוא היה מאוד חריף, מאוד מיוחד בעניין הזה. הישיבה שהוא הקים החזיקה מעמד 800 שנה. אנחנו התפעלנו שלפני שנה עשו בישיבה חגיגות יובל, 50 שנה, 800 שנה הישיבה שלו החזיקה מעמד. זה סייעתא דשמיא גדולה מאוד. הוא מאלה שהגמרא מספרת עליו שהיה חוזר על תלמודו כל 30 יום, ולכן היה דיון על תפילה, תורה ותפילה וכו', כי הוא היה עסוק כל הזמן בעניין הזה. רב הוא ראשון המוראי בבל, מייסד ישיבת סורה, שגם היא החזיקה מעמד 800 שנה. הוא נקרא רב, כמו רבי, כמו רבי יהודה הנשיא, כי הוא היה רמב"ן של כל בני הגולה. עלה לארץ ישראל, חזר לבבל. המון המון מאמרים שלו בהגדה, בהלכה, מופיעים בתלמוד. רבא בר בר חנה, היו כמה פעמים שלמדנו, שלמדו בישיבה בבא בתרא, אז עסקנו בכל האגדות שלו. הוא המורה בדור השלישי. הוא היה יליד בבל שבא לארץ ישראל, תלמידו של רבי יוחנן. הוא נדד, הוא היה נוסע, הוא היה עובר בהרבה מאוד ארצות, והוא תיאר כל מיני דברים מופלאים שהוא ראה בעולם, וזה חלק מהסיפור של אגדתות של רבא בר בר חנה, שנמצאות בפרק המוכרת הספינה, פרק 5 בבבא בתרא. רב אשי נחשב כגדול המוראי בבל בדור השישי, עורך התלמוד הבבלי. כמובן שאנחנו כבר מגיעים לסוף דורות המוראים. היה עשיר מופלג, ויש גם כן על מסירות נפשו לתורה וכו' וכו'. רבי אבהו, המורה הארץ ישראלי בדור השלישי, מחשובי תלמידי רב יוחנן, הוא זה שהיה בא לפני שליטי רומי כדי לייצג את היהודים, הוא זה שהישג את העניין של תקיעת שופר בקיסרי, והיה מצטיין בייחוד בלימודי אגדה. חז"ל אומרים שיופיו היה כיופיו של אדם הראשון, שופרא דיעקב אבינו וכו' וכו'. שם יש איזה דימוי של כמה של כמה וכמה דברים סביב רבי אבאו. כל החבורת הקדישתא הזאת זה חבורה שלמה של המוראים. האחרון, רבי חנינא בן גמליאל, הוא היה מאחרוני חכמי המשנה, תנא. כנראה שהוא קיבל, הוא קיבל את התורה שלו מרבן גמליאל. עכשיו רבן גמליאל יש לנו כמה, שמה גם לדיאבנה, רבן גמליאל דזה וכו' וכו'. הוא היה, יש לנו דברים שלו גם במשנה וגם בתלמוד, פה זה תנאים, פה זה המוראים. עכשיו, יכול להיות שבגלל שהוא היה ממשפחת הנשיאים, לכן הוא נהג באיזושהי תקיפות אצלו בבית, ואנחנו תכף נראה מה זה שכמעט החילו אותו עבר מן החי, שכמעט הגיעה התקלה הזאת, וזה נמנע בעקבות משהו מסוים. אלה השמות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אוסף של מאמרים של המוראים בדורות השונים, בעניין השונה. אמרתי, סך הכל תקופת האמוראים תופסת כ-200 שנה, והשם המורה מלשון לומר, הוא אומר, הוא מפרש את המשנה, הוא אומר אותה, הוא מסביר אותה, הוא מנמק אותה, כי אחרת זה שם מאוד מוזר, מה זה המורה? כאן זה לשנות, ללמוד, זה מובן, מה זה המורה? זה הרעיון שיש בדבר הזה. עכשיו, מכיוון שההגדה הקודמת עוסקת בפילגש בגבעה, ויוסי, מה לא ברור? ומכיוון שהיא עוסקת בפילגש בגבעה, אז הגמרא, זה הגורם המזמן. אמרנו שלעולם האגדתות, יש להם איזה נקודת אחיזה, זה לא סתם באו ודרשו דברים. דיברו על פילגש בגבעה, אז אומרים, רגע, בוא נראה מה קורה פה. אז אמר רב חיסדא, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתרה, והפילה כמה רבבות מישראל. זו המאמרה הראשונה, בה אנחנו רוצים לעסוק. הסיפור של פילגש בגבעה מופיע בסוף ספר שופטים, למרות שצריך למען הגילוי הנאות לומר את זה. אנחנו יודעים שספר שופטים תופס כ-330 שנה בתולדות ישראל, ויש דיון גדול האם פילגש בגבעה היה בתחילת תקופת השופטים, למרות שזה מופיע בסוף ספר שופטים, או שזה היה בסוף. לא ניכנס לזה כרגע, רק נאמר שבפרק י"ט בספר שופטים מופיע איזשהו סיפור. אנחנו בכלל יודעים שהכותרת של תקופת השופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, דברים לא פשוטים, וזאת גם הכותרת, זה אחרי פסל מיכה וכו' וכו'. שוב, אנחנו לא לומדים כרגע ספר שופטים, אבל רק מאזכרים את הפרטים הללו. והיא בימים ההם, ומלך אין בישראל, אני קורא בפרק י"ט בספר שופטים, והיא איש לוי גר בירקתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה, ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותאי שם ימים 4 חודשים. ויקום אישה וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה, ונערו עמו בצמד חמורים, ותביאהו בית אביה, ויראו אביה נערה, היא הייתה רק פילגש, וישמח לקראתו, ויחזק בו חותנו, זה פילגש, בכל אופן קוראים לו חותנו, וישב איתו 3 ימים, ואז יש פה תיאור שלם שהוא חיכה עוד יום ועוד יום, הוא נשאר, ואז הם הלכו, ואף אחד לא הכניס אותם הביתה, ואז הם הגיעו, ומישהו הכניס אותם. סיפור קצת מתאים לעניין סדום, ממש מקבילה, והם הסכימו להוציא את מישהו החוצה, ובסוף הוא אומר, הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, פילגשהו של אותו אחד, הוציאנה אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת, ולא אהבו האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא אליהם החוץ, וידעו אותה ויתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחו הבעלות השחר. ותבוא האישה לפנות הבוקר ותיפול פתח בית האיש אשר אדוני השם עד האור, ויקום אדוני בבוקר, ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית וידיה על הסף. פשוט שכובה שם, ידיה על הסף. ויאמר אליה, קומי ונלך, ואין עונה. ויקחה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו. זה פה דבר מזעזע. גם מה שהיה עד עכשיו מזעזע. ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצמיה ל-12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כל הרואה ואמר, לא נהיתה ולא נראתה כזאת למיום עלו בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. שימו לכם עליה, עוצו ודברו. ואז פותחים במלחמה מול בנימין, והפעם הראשונה נהרגים אנשי ישראל, פעם השנייה, פעם השלישית אנשי בנימין. זה כל ההתרחשות של פילגש בגבעה, שהיא... אין מה להוסיף מילים. לא צריך להוסיף מילים על מה, על מה שלמדנו ועל מה שקראנו ועל מה שאנחנו רואים שיש פה מסביב לעניין הזה. ואז מחרימים את שבט בנימין, ואז חג השם בשילו, ט"ו באב וכולי. ברוך השם יוצא פעם, הרבה פעמים עם עוד ספר שופטים, אז לא תמיד מגיעים לזה, אבל זה סיפור מזעזע ומבהים. אז עכשיו בואו נראה מה קורה פה. אז אמר רב חסדא לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתרה, והפילה כמה רבבות מישראל. איך אנחנו יודעים שפילגש בגבעה בעלה הטיל עליה אימה יתרה? אין לנו על הקטע הראשון הזה אין רש"י, אבל תראו במקור מספר 4. יש לנו כלי יקר על התורה שכתב אותו רבי אפרים שלמה מלונשטיץ. זה פירוש אשכנזי. במקביל, או לא במקביל, או בלי קשר, יש עוד ספר שנקרא כלי יקר של אחד מחכמי ארץ. ארץ זה ראשי תיבות ארם צובה. בתקופת הבית יוסף המבית, רבי שלמה הלוי, בעל הלכה דודי, כל החבורת הקדישת הזאת שהייתה בצפת, ושמו היה רבי שמואל לניאדו. והוא כתב כלי יקר רק על הנח, כ-15 כרכים. והוא, בפירוש שלו לספר שופטים, למקור מספר 4, ובעניין זה הנאמר בגמרא, אבין לעניות דעתי, אומרו ותלך מאיתו, רוצה לומר מאיתו היו כל הדברים האלה. הוא מדייק בפסוק שכתוב בספר שופטים בפרק י"ט פסוק ב', קראנו את זה. כתוב, ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. אז היה מספיק שיהיה כתוב, ותזנה עליו פילגשו, ותלך אל בית אביה. מה זה ותלך מאיתו? אם ממנו רצתה ללכת, הוא עשה לה, הוא כנראה התנהג איתה בצורה לא ראויה. אז מדייק בה על הכלי יקר, ותלך מאיתו רוצה לומר, מאיתו היו כל הדברים האלה. גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת וחילול השם, כפי הפירוש הנזכר, יען שיטיל אימה יתרה בתוך ביתו על זבוב או נימה, זה קשור להגדה הקודמת, כשהוא גרם ליפול כמה רבבות מישראל, וזה שאמר מאיתו והוא נכון. זאת אומרת שהגמרא מביאה שמפילגש בגבעה שהוא התנהג שלא כראוי, אני אומר אפשר להבין את זה על פי העניין הזה, שהיא הלכה מאיתו, היא הפילה אימה יתרה בתוך ביתו, וממילא, והפילה כמה רבבות מישראל. זאת אומרת, יש פה תיאורים של מספרים, עשרות אלפי אנשים מתו בעקבות העניין הזה. כל זה קרה מתחילת הסיפור של, של פילגש בגבעה. אז יש כאן איזושהי הערה חינוכית, והערה שאומרת לנו, תדעו לכם, צריך להתנהג ביישוב הדעת, במתינות. עכשיו, זה לא חוכמה לומר את זה כשיושבים פה במוצאי שבת ברוגע. העניין הוא להרגיש את זה כשיש משהו שמאוד מפריע לך. זאת אומרת, משהו שהוא מאוד מציק לך ומאוד מפריע לך, ואתה מרגיש שאתה רוצה להתפרץ על העניין הזה, ואומרים לך, תשמע, אל תטיל אדם אימה יתרה וכו'. עכשיו, באה הגמרא ולומדת מתוך העניין הזה. אמר רב יהודה אמר רב, כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, זה לא רק המלצה באלמה, זה לא רק איזה רעיון, טוב, בואו נעשה, יהיה בסדר. אומרת הגמרא, זה מגיע לתקלות חמורות מאוד. סוף הוא בא לידי שלוש עבירות. גילוי עריות. שימו לב לרש"י במקור שתיים. גילוי עריות. כשמגיע זמן תבילתה בעת צינה, והיא יראה לומר, לא תבלתי. ומשמשתו נידע. כי היא פוחדת ממנו. מה היא תגיד לו? חס ושלום. ושפיכו דמים. כי הכה. או פעמים. שבורחת מפנה ונופלת באחת הפחתים או בגשר, כי היא לא יודעת מה בעלה יעשה לה, אז היא עלולה להינזק. וחילול שבת, אומר רש"י, פעמים שמדלקת נר או מבשלת משחשיכה מפני אימתו והוא אינו יודע. הוא כל כך מטיל אימה בתוך הבית שלו, שכשהוא לא רואה, או שהוא הלך לפני שבת או משהו, היא לא הספיקה לגמור את הכל, והיא מתוך שהיא בלחץ כל כך גדול וכו' וכו', היא מדליקה נרות כשכבר חושך. אבל אני אומרת, מה, אני אדיג לו שלא הדלקתי נרות? מי יודע, הוא יהרוג אותי, מי יודע מה יכול להיות? אז זה מגיע לידי חילול, מגיע לידי חילול שבת. זה מה שרש"י מבין בדברים הללו. ובא רבא בר בר חנה, אני ממשיך בגמרא. אמר רבא בר בר חנה, עד אמרי רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, מכיוון שדיברנו על חילול שבת, והרי כל אחד צריך לשאול את עצמו שאלה, רגע, אז מה קשור חילול שבת לפילגש בגבעה? אז זה סתם, כאילו, גילוי עריות ושפיכות דמים, הסברנו שזה נוגע לפילגש בגבעה, כשלמרות שרש"י לא הולך בכיוון הזה, רק על שפיכות דמים הוא אמר כי הכה, או פעמים שבורחת מפניו על גילוי עריות, הוא לא השתמש, בעניין הזה. בא רבא בר בר חנה, עד אמרי רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, ערבתם, זה בסימן שאלה. הדליקו את הנר, צריך לומרינו בניחותא, כי איך דלקבלו מיני. ומוסיף רב אשי, אנא, לא שמיע ליד רבא בר בר חנה וקיימתי המסברה. הבנתי שכך צריך לבוא ולהתנהג וכו'. התוספות הבין אחרת, לא הבין כמו רש"י. תוספות אומרים שלוש עבירות, תראו במקור מספר שלוש. בסדר עולם אמר באותו יום בפילגש בגבעה, שבת היה. זאת אומרת, זו הייתה שבת ולכן כל העניין פה. ורבינו חננאל כתב, שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים וחילול השם. ושלושתם היו בפילגש בגבעה. ולהכי לא חשיב עבר מן החי. שזה לא נוגע לעניין הזה. הנושא של ערבתם, תוספות מאיר את מה שהוא מאיר. ואשתא בהמתם של צדיקים, התוספות, טוב, לזה עוד מגיע, זה בהמשך. אז ראינו מה בדיוק קרה בפילגש בגבעה, ותלך מאיתו, וממילא קרה מה שקרה. מסביר בעל העיון יעקב, מקור מספר 5, והוא מדייק פה מתוך הגמרא דיוק שאנחנו צריכים להתבונן בו. קשה לו, למה לא כתוב, אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו? למה הגמרא מוסיפה את המילה לעולם? לעולם זה אומר שגם במצבי קיצון לא לעשות את הדבר הזה. זה לא, טוב, נגמרו המים הקרים במקרר, אל תטיל אימה יתרה בתוך ביתך, מי יודע מה יהיה, בסדר. אבל אם מדובר באיסורים, אולי אדם צריך להראות לבני ביתו שזה גבעלניק וכו'. אבל הגמרא אומרת לעולם. זאת אומרת, ותראו מה מדייק בעל העיון יעקב. בעל העיון יעקב זה רבי יעקב ריישר, שהוא כתב פירוש על העין יעקב, לא על כל האגדות, אבל על חלק ניכר. לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. אי לשון לעולם וכאמר להראות, אפילו רואה בהם דבר שאינו הגון. זאת אומרת, הוא רואה בהם דבר שאינו הגון. אפילו הכי, אל יטיל אדם אימה יתרה עליהם. כמו פילגש בגבעה. כתוב הרי, ותזנה עליו פילגשו. אז ודאי שעשתה שלא כהוגן. אפילו אחי לא היה לו להטיל עליה אימה יתרה, שעל ידי כך נפלו כמה רבבות מישראל.
זה לא כמו הכלי יקר, אבל
מה זה?
הכלי יקר דייק את זה
כן, מהמילה מאיתו, נכון. ועד כי אמר אימה יתרה, היינו לומר, מה זה בא לו לדייק? דאימה שאינה יתרה כל כך, שרי להטיל אנשי ביתו. כדאית בשבת דף קופי, מסופר שם על כל מיני מעשים סמליים שעשו כל מיני אמוראים בביתה, כדי שיבינו שזה עסק רציני. זאת אומרת, אם עד כניסת שבת כל אחד עוסק בעניינו, איך תיכנס לשבת? אדם צריך להראות בביתו, רבו יסי, כניסת שבת זה מחייב, זה משהו משמעותי. כי עד רב יהודה השליף מצווה איתה, רבה רבר יעקב תבר מנה, תבירה, לקח כלי ושבר אותו כדי למיר מאימתה, כדי להטיל אימה. ועד כי אמר בסמוך צריך למרינו בניחותה, משמע בלי שום אימה כלל. דהיינו, כששואל אותם ומצווה להם דבר, יאמר בניחותה, ויקבלו לעשות כדבריו, כיוון שכבר הטיל עליהם אימתו קודם הציווי. זאת אומרת, הם צריכים להבין שהדברים הללו הם משמעותיים, הם בעלי משקל, הם בעלי תוכן ובעלי עניין, אבל הוא צריך למצוא את הדרך הנאותה כדי לעשות את העניין הזה. מצד אחד להרוויח את החינוך, מצד שני לא להפסיד את הפחד ואת האימה, כפי שראינו ברש"י, שזה יכול להביא לגילוי עריות, שפיכות דמים וחילול שבת, אז זה בטח לא שווה שום דבר. איך מוצאים את הנוסחה? הרמב״ם, כשהוא פוסק להלכה, אז הוא אומר בהלכות אישות, וכן ציוו חכמים במקור 6, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו אימה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז. והכסף משנה מציין כמקור את הגמרא שלנו, את רב חיסדא. זה המקור לעניין הזה, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו אימה בנחת. וכמובן שאדם כשהוא מדבר עם אשתו בנחת, אז הילדים לומדים לדבר בנחת, אז כל הסביבה ההתנהגותית, הכל הוא בנחת, הכל הוא באיזושהי צורה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, וזה מה שקשור לעניין הזה. הנושא של חילול שבת, כפי שראינו בדברי התוספות, דיבור המתחיל 3 עבירות, בסדר עולם אמר, באותו יום דפילגש בגבעה, שבת היה. אומר על זה המהרש"א, במקור 7, בסדר עולם, באותו יום דפילגש בגבעה, שבת היה. כמו שכתבו התוספות, ויש לדקדק, גם אם שבת היה, מהי חילול שבת איקה? מה זה קשור לחילול שבת? ויש לפרש, דלמה ליום הזנו דפילגש בגבעה כאמר, אלא על יום המלחמה דפילגש בגבעה היה בשבת, דאב אלי מלחמה של מצווה דמותר בשבת. אבל אם מלחמה של מצווה מותר בשבת, אז איזה חילול שבת יש פה? המהרש"א הזה הוא קשה, הוא מוזר. דיברתי עליו עם הרב יונתן אלברטל ביום חמישי בערב, והוא מצא לי את המקור הזה בדרך חוכמת הכישוף, באוצר החוכמה, ושאר מיני כלים שירדו לעולם בתקופה המודרנית. אז באמת המהרש"א הזה, הרבה מדברים עליו, כי אם זה מלחמת מצווה, מה איסור יש פה? יש פה הערה מעניינת. וכן נראה ב8, וכן נראה לבאר דברי המהרש"א בגיטין, דאמרו שם שבמעשה פילגש בגבעה היה חילול שבת. מה זה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להילחם בבנימין. אמר להם שיצאו למלחמה, הם שאלו והוא אמר להם לצאת למלחמה. אז זה מלחמת מצווה. וביאר המהרש"א שם שיום המלחמה בפילגש בגבעה היה בשבת, דאב אלה מלחמת מצווה דמותר בשבת. וצריך ברור די מותר למה אמרו שהיה שם חילול שבת, ועל כורחך כמו שדיארנו. יש פה יסוד גדול מאוד, שאף ששבת נדחית במלחמה, מכל מקום מקרה חילול שבת, וגם אין מקיימים עשה של תשבות, וכך נראה לומר, וביום השביעי תשבות, את זה בכל מקרה לא מקיימים במלחמה. אם כבודו יעיין פה, אז יראה שהיה פה דו שיח בין אנשי ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כן. דרך נביא או משהו, והוא ציווה אותם להילחם. אז זה מלחמת מצווה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז יש לנו כאן איזושהי חתיכת הסבר בעניין הזה של, של שבת עם האיסור, עם מלחמת מצווה, מה יכול בדיוק לקרוא פה. וגם כאן אם תהפכו בטובכם את הדף, מה פוסק הרמב״ם בעניין הזה? שוב, גמרות של אגדה שפוסקי ההלכה משתמשים בהן. המדליק צריך להדליק מבעוד יום קודם שקיעת החמה, ונשים מצוות על דבר זה יותר מן האנשים, לפי שהן מצויות בבתים והן עסוקות, והן העסוקות במלאכת הבית. וכמובן שכולם מכירים שכתוב שהבעל יכין את הנרות והאישה תדליק וכולי, אף על פי כן צריך האיש להזירן ולבדוק אותם על כך, ולומר לאנשי ביתו ערב שבת קודם שתחשך, הדליקו את הנר. למה הרמב״ם, כל מפרשי הרמב״ם שואלים, למה הוא לא הביא את איסרתם ערבתם? למה הוא לא הביא את זה? למה הוא הביא רק את הדליקו את הנר? הרי מדובר על שלושה דברים. אז אומרים שיכול להיות שהרמב״ם דיבר, מי אומר שאדם אוכל פירות שצריכים לאסר אותם? מי אומר שזה פה, ערבתם? אולי הוא עשה את זה בעצמו? אז הוא, זה דבר שהוא לא מצווה עליו, אז הוא אומר, הדליקו את הנר, ספק חשיכה ונכנס שבת, ספק לא נכנס, אין מדליקים. אז אם נסכם, ראינו את הנושא של אימה יתרה, הוא נלמד מפילגש בגבעה, ראינו את שלושת האיסורים, גילוי הריות, שפיכות דמים וחילול שבת, ראינו איך הדברים הללו נוגעים לפילגש בגבעה, וראינו לפי רשיך הדברים הללו יכולים גם להיות באופן כללי, ובר אבא בר בר חנה ומצרף לזה את העניין של האימה, את הצורה שבה אדם ידבר עם בני ביתו ויאמר להם, הדליקו את הנר בשקט וברוגע. הרמב״ם מביא רק את העניין הזה, כי איך דלקבלו מיני, והאישור של רב אשי, אני לא שמעתי, ובכל אופן קיימתי את הדבר הזה מסברה. כן.
סתם הרב, חשבתי, זה יכול להיות שרש"י בא להגיד שמה שאנחנו אומרים, כאילו, דרך ארץ למען התורה, שהבאנו את כל הסיפור הזה כביכול כמקור בגלל פגש בגבעה, אבל רב השבועות, גם אפשר להבין את זה בסברה, זה לא כזה,
נכון, לא צריך לעשות נכון, כל נכון, ה... נכון, זאת אומרת שסתם, שאדם צריך להתנהג בצורה ראויה, זה הגיוני, נכון, יפה מאוד. מכיוון שהגמרא בשבת מדברת על שלושת הדברים הללו, אז יש לנו שני קטעים בעין היה, נדלג על הראשון כדי שנגמור את השיעור בזמן, ונעיין בשני ברי צדי ג' אמר רבא ברב הונא, אף על גב דאמור רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר. זאת אומרת, יש פה חיוב, צריך אדם לומר, אז תיתנו לי את האפשרות איך לבחור ולומר את זה. לא, אתה צריך לומר את זה, אבל תאמר את זה בניחותא, וקיימתי המסברה, יש בכל הדרכה פעולה קרובה ופעולה רחוקה. הפעולה הקרובה היא בעניין אותו דבר הפרטי הנדרש עכשיו להדרכה לקיים, בעשייה או במניעה. יש מעשה שעכשיו צריך לעשות, עכשיו צריך להתפלל, אבל איך אתה מביא את התלמיד, את הילד, את החניך, איך אתה מביא אותו למצב שהוא יתפלל? בסדר, אז תוכל לסמן ביומן שלך הוא יתפלל, אבל איך הוא הגיע לתפילה? הוא הגיע עצבני, הוא הגיע כועס, הוא הגיע חסר משמעות של הבנת ערכה של תפילה. אז אולי באמת סימנת שהוא בא לתפילה, אבל אולי זה לא שווה, אולי הפסדת יותר ממה שהרווחת. אז אומר הרב קוק, בכל פעולה ובכל עניין יש פעולה קרובה ויש פעולה רחוקה. הפעולה הרחוקה היא בעניין חשיבות התוצאות, שכלל ההנהגה פועלת כשהיא עומדת בתוקפה. והנה לפי הנראה שיש בכל שלטון שני הדרכים הידועים, במשמעות של בית, במשמעות של תלמידים, במשמעות של חינוך, במשמעות של תנועת נוער, במשמעות של צבא, נועם וחובלים. לרדות ביד חזקה או לנהל ברוך ובנועם. זה שיטה בחיים. זה אדם שהוא, אדם יכול להיות אחראי על שלושה עובדים, הוא יכול לרדות בהם, ואדם יכול להיות אחראי על 30 עובדים, והכל מתנהל בתהלך ברוחבה, והכל בנעימות ובנחמדות. זה אופי של אנשים, זה לא עניין של זה. אם נשים מגמתנו רק לצד ההדרכה הפרטית, התגלה מיד לעינינו שיותר נפעול על הלבבות על ידי אמירה רכה, מאילו נבקש לבוא ברדיעה או בעקיפין. אבל אם נחדור עד סוף תעודת השלטון הפועל בכללות מציאותו, אז יש אשר הנהגה חזקה תכריע את הקף. נתאר לעצמנו שההמלצה לא לנסוע ברמזור אדום היא הייתה רק המלצה. אז עכשיו אני ממהר, אני אסע ברמזור אדום. עכשיו יש לי עניין, לי הוא נראה מאוד מאוד חשוב. אז אני אסע ואני אעשה. איך אנחנו יוצרים את האיזון, איך אנחנו יוצרים את את המציאות שתדע להרכיב בין שני הדברים האלה? שמע, אסור לנסוע ברמזור אדום, אבל זה צריך לומר את זה בתקיפס. אבל זאת אומרת, קריאת שמע צריך לקרוא בזמן, אבל מה אני מרוויח ונה אני מפסיד? כי בהיותה ידועה מפורסמת בכוחה, כי אז תכף מיירה גם את הסוררים, ולא עוד שתוכר מציאות הצורך למשטר ויוחס הערך הגדול שיש לדברים המוזרים על ידי מציאות משטר חזק. אם כן, לכאורה יש כאן פעולה יתרה, אם תהיה הרדיעה חזקה, יוצאת מכלל הרכות והנעימות המתונה הרבה. אמנם, אמיתת ההכרעה אינה כן בנוגע לחוקי השם ומשפטיו. כשאתה מגיע לתורה, למצוות, לחינוך, להנהגה, זה משהו אחר. כי מאשר ידענו שעצם עשיית המצווה היא מזככת את הדעת ואת הרגש, אם כן, לא לבד ביחס לעניין הפרטי, כי אפילו לכללות ההדרכה יש יתרון גדול להנהגת הנעימות והארוך. קח לעצמנו דבר פשוט, נטילת ידיים לפני האוכל, לפני שאוכלים לחם נוטלים ידיים. מה זה עושה? בצבא רואים את זה מאוד, זה בא לידי ביטוי, שבאמת לפעמים יוצא ש... כשאתה בחיים ההתנהלותיים הרגילים, גם בישיבה, אז אתה לא מגיע לאכול כשאתה מאוד מאוד רעב. בצבא אתה עושה פעילות גופנית ומשמעותית וזה, ופתאום אתה רואה חבר'ה שולחים איתו לידיים. זאת אומרת, יש פה פתאום, אנחנו לא מתנפלים על האוכל. אנחנו, יש לנו איזה פעולה מקדימה שהיא מעמידה אותנו באיזשהו מקום אחר, שמצייר איזה מציאות אחרת. פתאום יש פה איזה רוגע, יש פה איזה עניין מפני... שכיוון שיותר קרובה הפעולה הפרטית לעשות על ידי אמירה רכה, הלו עצם הפעולה הטובה בעצמה היא תהיה עוזרת גם כן להדרכה הכללית. כי אני רוצה להרוויח פה משהו, אני רוצה להרוויח את היחס שלנו לאוכל. אז אם אני יקוף מישהו על נטילת ידיים, אבל אם אני מלמד ומחנך ומסביר מה עושה נטילת ידיים, פתאום אני רואה, יש לי פה, זה לא שאני רוצה שיעשה את זה הרגע, זה חינוך לכל החיים. אז פתאום אדם, אז הוא לא מתנפל, אז הוא לא קופץ, אז רגע, הוא עושה איזושהי פעולה מקדימה. על כן צריך לממרינו בניחותה, כי איך כדי לקבלו ממי, ותצא התועלת הקרובה, ומזה תצא גם כן התועלת הרחוקה, כחוק מצווה גוררת מצווה. אמנם, ההשקפה היותר עליונה היא, ההשקפה הזאת, החודרת עד כל דבר פרטי, ומעיינת על הפרטים בצירוף הכללים הגדולים שהם מביאים עליהם. זה אמנם הוא נידון רק אם נחליט שמצד ההשפעה הכללית יועיל רושם של הרדיעה חזקה יותר מהרושם הרע. לפעמים אתה יודע שאתה צריך לבוא ולומר, אם אני חוזר לדוגמה של הצבא, אם תגיד שאסור לבשל בשבת בניחותה, אז טבח שלא הספיק להכין או משהו ויפחד בעונש שיש לו, הוא יכול לעבור על איסור שבת. פה אתה צריך לומר את זה בצורה מאוד חזקה, עוצמתית, תקיפה, לא מתפשרת, לא מבטרים על זה, כי... וגם הרבנים הצבאיים נוהגים ככה, כי הם יודעים שהם לא ביה שהם רוצים להיות, אלא הם יודעים אם לא יעשו את זה פעם אחת, מי יודע איזה תקלות יצאו. אז בא רבי יבאו, אמר דלו שמיע ליד הרבה ורבונה, ולא בא לשקול את מידת הכלליות על פי מידת הכיבוד של הפרטים, כפי אותה הסקירה העליונה שממנה נובע מקור דברי רבה ברבונה, כי אם כי ימתי המסברה הכללי, שבכל אופן יש לנטות יותר אחר מידת הנעימות, מידת עצמותה וחמדתה. הרבה יותר נעים להיות אדם נחמד מאשר להיות אדם כעוס ועזבני, מצד שהיא טובה ונוחה. ואם אחר כל החשבון הארוך של תוצאות ומעשים, גם כן יתברר שמתאים לנטייה העדינה של הנפש הטובה, הרי זה טוב כפול. זאת אומרת, הרב כדרכו לקח את העניין הזה והסביר מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי הדברים. והפסיכולוגיה שעומדת, וזה נכון בבית, וזה נכון בחינוך בישיבה, וזה נכון אם אתה מדריך בסניף, אתה לא מחפש להרוויח עכשיו, טוב, עכשיו כולם יושבים פה, הנה, כולם בסדר, הכל עובד. אתה מחפש שתלמיד, שילד שלך, שנכד שלך, לא משנה מה, שהוא יעבור תהליך, שהוא יעביר תהליך אמיתי, שהוא משתכנע בכנות העניין ובאמת שבו. אז כדי לעשות את זה, זה לא להנחית הנחתות, זה לחנך. אז לחנך, אתה צריך לומר בניחותה, כי אז הלב, השכל, הראש נפתח להקשיב. כשאתה אומר דברים בזה, אז שום דבר לא בנוי להקשבה, אלא בסדר, אומרים לעשות ככה, אני אעשה ככה. מה יקרה מחר בבוקר? לא יודע. אבל רגע, אומר לי פה משהו, יש פה איזה היגיון, יש פה איזה שכל, יש פה איזה הבנה. אולי באמת אני צריך להתחיל לחשוב ככה. זה מעורר שאדם יבוא ויעשה את הדברים בצורה בצורה ראויה ובצורה מאוד ובצורה מאוד משמעותית. אז אני אומר, לכן קראנו לזה בדף שחילקנו בשבוע שעבר, הנהגת האדם בביתו. אבל אולי אחרי השיעור אנחנו צריכים לקרוא לזה הנהגת האדם בכלל. איך אדם צריך להתנהג, מה אדם צריך לעשות, איך הוא צריך לפעול, איך הוא צריך להיות, ואיך פועלים בכל הדברים האלה. ויש פה משנת חיים שלמה, איך מצליחים להשיג דברים, לעשות דברים. עכשיו, זה מאוד קשה, כי כשאדם חלילה, אני אומר, צועק או מתרגז או משהו, הוא בטוח, זהו, כולם שומעים לו. הוא לא מבין שבפועל הוא לא השיג בזה שום דבר. על אתר, בשנייה הזאת, הכל בסדר. כל הילדים מיושרי קו בבית וכו' וכו'. אבל מה יקרה בשבוע הבא? מה יקרה כשהם יהיו בלי אבא? מה יקרה כשהם יגדלו? מה יקרה שהם יזלזלו בכל העניין הזה? אבל אם זה משהו שבא בניחותא, אם זה משהו שבא בחינוך אמיתי ועמוק, אז יכול להיות שיהיה לו עוד הפסד ועוד הפסד. אבל בסוף, אנשים יוצאים שלמים, אנשים לא יוצאים פגועים, אנשים לא יוצאים זה. ואני אומר, גם עם תלמידים, זה כל כך נכון הדבר הזה, כל כך הרבה פעמים מדברים ואומרים ועושים וכו', ואתה כל פעם זה, וזהו, וצריך אורך רוח, וצריך אמת שאתה מאמין בה, ואתה מחנך לאורה, ואתה נותן לאנשים את הכלים כדי שזה, ובאמת לא הכל עובד בדיוק כמו שרוצים. לא הכל עובד בצורה הזאת. בסדר, זה חלק מהעולם, זה חלק מהחיים. להבדיל, אני אומר, גם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ופתאום זה לא הלך בדרך שהוא רצה. והנחם השם, גם הקדוש ברוך הוא רואה שצריך לעשות סדר עולמי חדש, ולהרוויח את הדבר הזה, זה אמת גדולה מאוד.
הוא אומר פה באחד מהזה שאימה, אימה, אימה, כלומר, אימה אפשר, לא יתרה, אבל.
כן.
אז מה זה האימה הזאת שבלויתם?
כי בכל אופן, תשמע, אתה רוצה שבבית שלך ישמרו שבת, אז אתה אומר, רבו ישראל, כל המקלחות, כל הזה, זה צריך להיגמר לפני הדקת נרות, אי אפשר לעשות עניינים כאלה. טוב, זה סתם בדיחה, נעשה, אז לא יוצא מזה כלום, אז איזושהי אימה, אנחנו מתכוונים לזה, אנחנו רוצים שזה כך יהיה, אבל בצורה נחמדה, זה מה שהוא אמר, שגם אימה, זה כתוב בספרי מוסר הרבה מאוד, שגם אם אדם מטיל אימה, שזה תהיה אימה כלפי חוץ. זאת אומרת, שירו כאילו שהוא זה, אבל כלפי עצמו ידע שחלילה הוא לא מאבד את ההשתונות. כי אם הוא איבד את ההשתונות, אז הוא כבר לא שולט על עצמו ולא שום דבר. עכשיו, הגמרא מסיימת ואומרת בשמו של רבי אבאו. אמר רבי אבאו, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, כשהרי אדם גדול הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והאכילו דבר גדול. מה זה החילו דבר גדול? אז תראו, בדף שלנו, מה זה דבר גדול? אומר המערשה במקור 11, נראה, דקר אלי דבר גדול, דאין בין נוח נצטווה על שום איסור אכילה, רק על עבר מן החי. זאת אומרת, מכיוון, יש לנו שבע מצוות בני נוח, ומכיוון שבכל ענייני אכילה, רק על עבר מן החי, בן נוח הצטווה שאסור לו לאכול, זאת אומרת שזה איסור שמוטל גם על ישראל וגם על בן נוח, דבר גדול. גם על בן נוח אסור לאכול עבר מן החי. עכשיו, הבן יהוידע אומר, מה זה דבר גדול? ביקשו לאכילו דבר גדול, ומה הנה הוא עבר מן החי. נראה לי בסייעת הדשמיה, קרי לי דבר גדול, כי הרב חיקרי לב זל ביורה דעה, חלק א' סימן א', העלה לדעת גדולי הפוסקים, שאם אכל אדם עבר מן החי, יש בידו איסור לב דעבר מן החי, ואיסור עשה דענו זבוח. דעבר העשה דשחיטה, דכתיב וזבחת ואכלת. ולכן, מאחר שיש בו עשה ולא תעשה, לאח עיקר אלי דבר גדול. עכשיו, יש כאן תיאור רשי. רשי אומר, מה קרה שם? איך הגיעו למצב שרצו להאכיל את רבי חנינה בן גמליאל עבר מן החי? איך הגיע? מה, מויאל לא היה שם משגיח כשרות? מה היה שם בתוך כל העסק הזה? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז תראו מה רש"י אומר. עבר מן החי שנאבד מהם עבר מן השחוטה. שחטו איזשהו עניין ונעלם להם חלק אחד, וזה החלק שרבי חנינה בן גמליאל אהב לאכול אותו. והם כל כך פחדו ממנו, אז הם אמרו נחתוך את זה לבהמה מהר, כי עוד 5 דקות האוכל. לא שחטו אותה, חתכו את הדבר הזה בשלו אותו ושמו את זה על השולחן. אז הוא מפני אימתו חתכו עבדת עבר מן החי והביאו תחתיו שלא יבין. זאת אומרת, שמו את זה על המגש, סידרו על המגש את הזה, שמו גם את הדבר הזה, אבל החתיכה הזאת הייתה עבר מן החי. אז אנחנו רואים מזה, ואז באה הגמרא ואומרת, אם נמשיך את הגמרא, חילו סל כדעתך, באמת הייתה התקלה הזאת. השתה באמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא, מביא תקלה על ידם צדיקים עצמם, לא כל שכן. סיפור מפורסם, האדמו"ר מגור, בעל הבית ישראל, נפטר בתפשין למד זין, נסע פעם לתל אביב לבקר את האדמו"ר מבלז. לא מדובר באדמו"ר מגור הנוכחי, כמו שאמרתי, מדובר בבית ישראל, והאדמו"ר מבלז לא מדובר על האדמו"ר הנוכחי שהיה אז ינוקה וקטן, אלא על הדוד שלו שהוא היה אדמו"ר מבלז. מי שמכיר את תל אביב, בשנקין, פינת אחד העם, יש שם מרכז גדול של בלז. כשהם באו לארץ הם התחילו שם, אחרי זה עברו לירושלים לאגריפס, והיום יש את כל שיקון בלז ואת כל העסק הגדול הזה וכו'. ומגיע אליו הבית ישראל, לאדמו"ר מבלז, אני חושב שהיה מבוגר ממנו, והם ישבו לדבר. וכמה וכמה פעמים כשהם היו נפגשים, אז הכיבוד היה קבוע, הוגת ליקח ומשקה, לשתות. זאת אומרת, מה שקוראים היום הוגה לבנה כזאת, ליקח כמובן, ליקח טוב נתתי לכם וכו' וכו'. והבית ישראל לא נגע בהוגה, לא נגע בהוגה, וזה היה דבר תמוע בעיני האדמו"ר מבלז שהוא מארח אותו, והבית ישראל לא נוגע בהוגה, לא אוכל הוגה. טוב, הוא כמובן לא שאל אותו כלום, מדובר פה בעריות של החסידות של לפני 50 שנה. הוא לא שאל אותו שום דבר. גם נגמרה הפגישה, הבית ישראל ירד לרכב שלו, חזר לירושלים, האדמו"ר מבלז קורא למשמש שלו. הוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה הבאת את ההוגה הזאת? הוא התחיל להחביר. הוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה הבאת את ההוגה? אז הוא אומר, תשמע הרבה, המקום הקבוע שאנחנו קונים את ההוגה, לא היה לו הוגה היום. אז הלכתי למקום אחר להעביר את זה. אז אמר, תראו, עד איכן מגיעה העירת שמיים של הבית ישראל. זאת אומרת, הבית ישראל הרגיש שיש פה משהו, זה לא משהו רגיל. ההוגה הזאת הגיעה ממקום אחר. אז הוא לא נגע בזה. אז צדיקים הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם. עכשיו, זה נשמע לכם מייסה, זה נשמע לכם מייסה, אני אספר לכם מייסה שאני מעיד מפי בעל המעשה שהוא היה והיה קיים. סתם רואים מזה מה פשט עירת שמיים. מורנו ורבינו רב יעקב, היו הרבה שנים שהוא היה פה בשבתות, היה שבת אחת בישיבת נתיב אריה, ויש יהודי שעובד בנתיב אריה ואשתו הופעה חלות, וכל שבת שהוא נמצא פה שולחת לו חלות, וזהו, והוא עושה קידוש, עומד ליטול ידיים באיזה ערב שבת לפני 5-6 שנים, וגם היהודי הזה עושה אצלו בבית קידוש, הוא גר פה ברובע מעל בנק המזרחי. באמצע הקידוש אשתו של היהודי הזה מחבירה, אומרת לו, אורי, תפסיק את הקידוש, צריך לרוץ לרב יעקב. מה קרה? שכחתי להפריש חלה מהחלות שנתתי לו. מה? שכחתי להפריש חלה. שולחים את הבן, ובינתיים הוא שם עשה קידוש, הוא אומר לאשתו, אנחנו לא עושים המויצי על החלות האלה היום. אומרת לו, מה, זה חלות של מירב שלך? מה, כל פעם יש לך? לא, לא עושים על זה קידוש. לא, לא מברכים על זה המויצי, ניקח חלות אחרות. תוך כדי זה שהם עושים המויצי, הגיע הילד הזה, כולו מפועל, אמא אמרה שהיא שכחה להפריש חלה. אז אני אומר, זה מעשים ש... עכשיו, זה סיפרה בעלת המעשה באשתי, אני לא אספר לכם פה דברים כגון אלו. רואים מה זה, מה זה שמירה על דברים ועל עניינים וכו' וכו'. ואיך הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל העניינים. אז זה מה שאומרת פה הגמרא. הרב דרי תמיד היה אומר שמוצאי שבת זה זמן לספר סיפורי חסידים. זה... אליהו הנביא יושב, כותב זכויותיהם של ישראל. אז זה מה שמסיימת פה הגמרא, אשתה באמתם של צדיקים, מדובר על חמורו של רבי פנחס בן יאיר. אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן. אז לא הכוונה שהאכילו דבר גדול, אלא ביקשו להאכילו דבר גדול. הייתה איזה, והוא תפס את זה, הוא הבין את זה, הוא ראה את זה. ומה עיני הוא עבר מן החי. וזה מה שראינו גם בבן יהוידע וגם במערשה, שמסבירים למה זה נקרא דבר גדול. או כי גם בני נוח נצטבו על הדבר הזה, או כי יש פה גם עשה וגם לא תעשה, ששניהם חברו, חברו יחדיו לעניין הזה. זהו, זה מה שרצינו לראות היום. אגדה פשוטה מצד הלימוד שלה. אין פה איזה סתרי תורה או דברים כגון אלו. יש פה הרבה הרבה עניינים של הנהגות, הרבה עניינים של דרך ארץ, הרבה דברים איך להתנהג. וכל מה שראינו פה, שבת, לא שבת, פילגש בגבעה, ההנהגה הזאת של הרב קוק על רווח קצר ורווח ארוך, כמה הדבר הזה הוא נכון, כמה הדבר הזה אנחנו מכירים אותו. יש פה עוד קטע על שלושה דברים, אמרנו לא הספקנו, רצינו לגמור בזמן. בכל אופן, בעזרת השם, שנחנך את עצמנו, זה לא קל, נורא קל ללמוד את זה. אבל בשעת מייסה, אני אומר, אתה אומר משהו בישיבה, דקה אחרי זה אתה רואה תלמיד שעושה אחרת. אז אתה שואל את עצמך, מה לעשות? איך להגיב? לא להגיב, לשתוק, כן, זה, לחייך אליו, להעביר את הראש לצד השני. אני אומר, זה שאלות מעשיות, עם בני בית, עם ילדים, עם כל מיני דברים. כולם אנשים טובים, אבל בסוף כל אחד עושה את משהו זה, ואתה שואל את עצמך, איפה אנחנו? ובחיים תמיד אתה שומע סיפורים כאלה ואחרים. אחד אומר, כן, הרב הזה תפס אותי קצר, הוא לא ויתר לי, ובגלל זה בנה אותי. והשני אומר, להפך, היה לו אורך רוח וזה, ולכן נבניתי. אין פה, זה לא מתמטיקה, זה לא איזשהו עניין שכל התוצאות צריכות להגיע לעניין אחד. אבל לפחות אנחנו מתעוררים לזה, להתבונן בדבר הזה. לחשוב על זה, לחיות במחשבה, לחיות בהתבוננות. כמובן, הרבה תפילות והרבה סייעתא דשמיא והרבה דברים שאנחנו צריכים אותם, אבל אני מקווה שהתבוננו כראוי בהגדה היסודית הזאת שקראנו לה התנהגות האדם, איך צריך להתנהג.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.